ערב טוב, אנחנו ממשיכים בסדרת השיעורים על תורה שבעל פה, כשאנחנו עכשיו מגיעים לנקודה מאוד משמעותית לימינו. בכל השיעורים עד עכשיו דיברנו על תורה שבעל פה, מה היא, איך היא מתנהגת, איך מתנהגים איתה, איך היא מתקדמת במשך הדורות. כל הזמן דיברנו על בסיס ההבנה הפשוטה שיש תורה שבכתב. אנחנו מכירים תורה שבכתב, תנ"ך, תורה, נביאים וכתובים. ויש תורה שבעל פה. אבל הרי התורה שבעל פה לפנינו היא כבר לכאורה גם תורה שבכתב. יש לנו משנה וגמרא וראשונים ואחרונים ואחרוני אחרונים. כל מי שייכנס לספרייה תורנית, לא לדבר על מה שיש מאחורי הגב שלי, שזה כמות קטנה של ספרים יחסית, אבל יש ברוך השם ספריות עם אלפי אלפי ספרים, כולם כתובים. זה תורה שבעל פה? אם זה לא תורה שבעל פה, אז מה כן תורה שבעל פה? בקיצור, מה קורה לתורה שבעל פה בימינו? אז כדי להבין את העניין הזה, אנחנו צריכים לחזור קצת אחורנית. למדנו כבר הרבה מהקדמת הרמב״ם לספר משנה תורה שלו, וגם הפעם אנחנו נתחיל מחלק שלא למדנו בהקדמת הרמב״ם. יש לכם בדף בצד ימין, טוב, הקדמת הרמב״ם למשנה תורה, בתור הימני יש פה בערך עשר שורות או קצת יותר מעשר שורות מלמטה, כתוב רבנו הקדוש חיבר המשנה. רבנו הקדוש הוא רבי יהודה הנשיא, שהוא צאצא של הלל הזקן, מימי הלל הזקן כל הנשיאים היו מצאצאיו, הבן שלו והנכד שלו וכך הלאה, והם היו גדולי תורה. נשיא שם, פירוש הדבר, לא מה שקוראים היום נשיא של מדינה, אלא נשיא הסנהדרין, גדול וראש חכמי הסנהדרין. רבנו הקדוש הוא רבי יהודה הנשיא, הוא חיבר את המשנה. אז הרמב״ם מסביר, וממות משה ועד רבנו הקדוש לא חיברו חיבור שמלמדים אותו ברבים בתורה שבעל פה. לא היה דבר כזה. תורה שבעל פה, כפי שהסברנו, הייתה בעל פה. כל אחד למד את כל הדברים שאנחנו היום יודעים, למד את הכל בעל פה. בוודאי שגדולי החכמים ידעו בעל פה את כל הדברים שיש לנו היום במשנה ובגמרא, הם למדו את הכל בעל פה. אלא, טוב, יש לפעמים מציאות מסוימת שהיא לא בעל פה, הרמב״ם מסביר. אין, יש לכם, מי שנכנס עכשיו, יש לכם פה דפים על השולחן, שגם בתקופה שלמדו את הכל שבעל פה, את הכל, סליחה, כל התורה שבעל פה, למדו את הכל בעל פה, אלא בכל דור ודור ראש בית דין או נביא שיהיה באותו הדור, כותב לעצמו זיכרון בשמועות ששמע מרבותיו, והוא מלמד על פה ברבים. וכן כל אחד ואחד כותב לעצמו כפי כוחו מביאור התורה ומהלכותיה כמו ששמע, ומדברים שנתחדשו בכל דור ודור, בדינים שלא למדו מפי השמועה, אלא במידה מ-13 מידות, והסכימו עליהן בית הדין הגדול. וכן היה הדבר תמיד עד רבנו הקדוש. כלומר, אומר רמב״ם, הייתה מציאות מסוימת ש... חכמים כתבו לעצמם. מה לא עשו? לא פרסמו חיבור. כמו שהיום יכול להיות מצב שיושב יהודי בשיעור ורושם לעצמו במחברת דברים, הוא לא מתכונן להדפיס את המחברת הזאת, הוא לא יכול להדפיס אותה, הוא רק רושם, הוא לא רושם את השיעור, זה לא השיעור, הוא רושם לעצמו נקודות, לפעמים הוא רק רושם לעצמו דברים חשובים שהוא רוצה לזכור אותם. אז כך, נכון, גם בדורות קודמים שלמדו את הכל בעל פה, היו עושים כך. אז עדיין, כפי שאמרנו, עיקר התורה עד ימי רבי יהודה הנשיא, עיקר התורה שלמדו, למדו בעל פה. ואנחנו אולי מתפלאים על זה, אבל כפי שאמרנו, החכמים אז, מלבד גדלותם, גם היה להם זיכרון נפלא, ואנחנו רק צריכים להסתכל בדורנו ולראות כמה דוגמאות, יש גם היום יהודים שיודעים ש"ס בעל פה. ש"ס, כל העסק הגדול הזה. אז היו הרבה יותר, והרבה יותר גדולים, ובאמת למדו את הכל בעל פה. רק אומר הרמב״ם, היו דברים קטנים, רשמו באופן אישי לזיכרון. אבל לא הייתה מציאות שיפרסמו את התורה שבעל פה בתור דבר כתוב. מה עשה רבי יהודה הנשיא, רבנו הקדוש? אומר הרמב״ם, אנחנו בשורה השנייה מלמטה, בצד ימין, והוא קיבץ כל השמועות, וכל הדינים, וכל הביאורים והפירושים, ששמעו ממשה רבנו ושלמדו בדין של כל דור ודור בכל התורה כולה, וחיבר מהכל ספר המשנה. אין, הרמב״ם עובר כאן על החלקים השונים בקיצור שלמדנו כבר בפעמים הקודמות, שעיקר התורה שבעל פה הוא קודם כל כל מה ששמעו ממשה רבנו, שבמשך 40 שנה עם ישראל במדבר למדו את כל ההלכות ואת כל מה שצריך לקיים, אז זה נקרא שמועות, כלומר כל מה שהעבירו מדור לדור, ונוסף על זה יש דינים חדשים, דברים שמתעוררים, ויש ביאורים ופירושים שהחכמים חידשו על פי המידות שהתורה נדרשת בהן, שגם הקדוש ברוך הוא מסר למשה רבנו, ומשה רבנו מסר לעם ישראל, כך לומדים תורה. אבל עד אז הכל היה בעל פה. ובא רבי יהודה הנשיא, אסף את הכל וחיבר את המשנה. לא רק חיבר את המשנה, אלא ממשיך הרמב״ם, ושיננו ברבים, ונגלה לכל ישראל, וכתבו כולם, וריבצו בכל מקום, כדי שלא תשתכח תורה שבעל פה מישראל. מה אומר הרמב״ם? זה חידוש עצום. עד אז תורה שבעל פה למדו בעל פה, עכשיו יש כבר משהו כתוב. ספר שכל יהודי יכול להחזיק. עכשיו, אל תשכחו שאז לא היה דפוס. היום בכלל אנחנו בתקופת המחשב, אדם כותב דבר במחשב, לוחץ על כפתור, יוצא לו מהמדפסת, הוא יכול, אם יש לו מדפסת טובה, או אפילו אם לא, אם יש לו מספיק זמן ומספיק נייר ודיו, הוא יכול להוציא אלפי עותקים בלי בעיות ולהפיץ אותם. גם הדפסת ספרים גדולים היום, הכל ממוחשב, הולך בקלות, זהו, גם לא עולה כל כך הרבה כסף. אבל אז היו צריכים כל ספר להעתיק ידנית. אתה לוקח את הספר, כתוב כך, אתה רושם כך, כתוב כך, אתה רושם כך, שורה, שורה, מילה, מילה, שורה, שורה, עמוד אחרי עמוד, עד שיש לך עוד עותק של הספר. אבל היו עושים את זה. רבי יהודה הנשיא דאג לספר המשנה, הוא חיבר את הספר, אז כולם כתבו, כן? כל אחד רצה שיהיה לו בבית ספר משנה, כן? משנה בקיצור, בלי מפרשים, המשנה עצמה זה לא תופס הרבה מקום, אפשר בקרח אחד להחזיק את כל המשנה, אבל עכשיו יש לעם ישראל תורה שבעל פה בכתב. למה? זה ששואל הרמב״ם. ולמה עשה בבינו הקדוש כך ולא הניח הדבר כמות שהיה? למה לעשות שינוי? למה לעשות מתורה שבעל פה דבר כתוב? כי הרי הקדוש ברוך הוא נתן התורה שבעל פה בעל פה. משה רבנו נתן בעל פה, וכל הדורות למדו בעל פה, ואנחנו יסוד חשוב מאוד בתורה, אנחנו מקיימים את התורה כמו שקיימו אבותינו. אנחנו לא באים לקיים תורה אחרת, אנחנו לא באים להגיד, טוב, הוא עשה כך, אני אעשה מה שבא לי. בדיוק הפוך, אנחנו רוצים, אם אנחנו נזכה לקיים את התורה, כמו שמשה רבנו ודורו קימו, כמו שיהושע ודורו קימו, כמו ששמואל הנביא ודורו קימו, אז זה המעלה הכי גדולה, זאת הזכות הכי גדולה שיכולה להיות לנו. אז ודאי שאנחנו לא מעוניינים לשנות שינוי כזה עקרוני. אז רבי יהודה הנשיא, שהיה גדול חכמי ישראל בדורו, למה שינה? לפי, מסביר הרמב״ם, לפי שראה שהתלמידים מתמעטים והולכים, והצרות מתחדשות ובאות, וממלכת הרשעה פושטת בעולם ומתגברת, אנחנו מדברים, רבי יהודה הנשיא הוא דור, כמעט שני דורות, אחרי מרד בר כוכבא. במרד בר כוכבא, המרכז של ארץ ישראל נהרס, אחר כך נאלצו אפילו לעבור מאזור ירושלים כבר חריבה, כל מהמרכז מסביב לירושלים חרב, נאלצו לעבור אפילו מיבנה, ששם היה מקום שהסנדרין ישבו, לגליל, כן, אפילו אי אפשר להישאר באזור הזה של ארץ ישראל, צריכים להצפין ולעבור לגליל, וגם שם המציאות הייתה לא פשוטה, ויותר ויותר יהודים ירדו מארץ ישראל. מצד שני, מלכות הרשעה, כלומר מלכות רומי, היא שולטת על כל העולם שאז היה מרכז התרבות האנושית, ועם ישראל הולכים ומתפזרים יותר ויותר, ישראל מתגלגלים והולכים לקצוות, מגיעים למקומות רחוקים, אז יש סכנה. לא כולם יכולים לשבת במקום אחד וללמוד תורה יחד. לכן רבי יהודה הנשיא חיבר חיבור אחד להיות ביד כולם, כדי שילמדו במהרה ולא ישכח. וישב כל ימיו הוא ובית עינו ולמד המשנה ברבים. אז זו מהפכה, שינוי גדול. תורה שבעל פה היא בכתב. עכשיו הדבר הזה לא נשאר כך, כלומר בימי רבי יהודה הנשיא הוא כתב את המשנה. אחר כך, אחרי כמה דורות, יש לנו, ושהרמב״ם כותב בהמשך ההקדמה הזאת, יש לנו את האמוראים, רבינה ורב אשי, שהם כותבים את הגמרא, זה כבר הרבה יותר, הש"ס, הגמרא, לכאורה כוללת את הכל. אבל אפילו זה לא מספיק. אחר כך באים הראשונים וכותבים פירושים על הגמרא, הם כותבים. באים האחרונים וכותבים הלאה, יש לנו היום שולחן ערוך וספרי הלכה וספרי פירושים וגם פירושים על התורה, בכל הכל כתוב. אז אפשר להגיד, כבר אין תורה שבעל פה. כמובן, העקרונות שלמדנו על תורה שבכתב ותורה שבעל פה, הם ודאי נכונים. כי אם בן אדם פותח חומש, ויש לו רשי על החומש, כך לומדים היום. אז אדם היה יכול לטעות באותה טעות שאמרנו בהתחלה, שהרמב״ם אומר שתורה שבעל פה היא פירוש לתורה שבכתב, היום עוד יותר אפשר לטעות בטעות הזאת. אפשר לחשוב, הנה, התורה, החומש, התורה ניתנה למשה רבנו לפני אלפי שנים. ורשי היה לפני אלף שנים, רשי ישב, כתב פירוש, אז מי אומר שזה הפירוש הנכון? אבל זה לא כך. כי רשי לא המציא את הפירוש שלו. רשי בא מתוך סיכום של תורה שבעל פה. ואמרנו שכשהרמב״ם מסביר שתורה שבעל פה היא פירוש לתורה שבכתב, זה לא פירוש שבא אחרי תורה שבכתב, אלא זה פירוש שהקדוש ברוך הוא נתן למשה רבנו בהר סיני יחד עם תורה שבכתב. בניגוד למושג הרגיל של פירוש. אין? אני יכול לכתוב פירוש על ספר שנכתב לפני כמה דורות. אולי אני צודק, אולי אני לא צודק. אבל כשרשי כתב פירוש של התורה, הוא כתב את הדברים שהוא למד מרבותיו, שלמדו מרבותיהם, שלמדו מרבותיהם, שלמדו מרבותיהם, עד למשה רבנו שקיבל מהקדוש ברוך הוא, שזה הפירוש של הפסוק. אז זה לא פירוש שהוא מתווסף אחר כך, אלא זה בדיוק מה שהקדוש ברוך הוא רצה. עד הרבה, כמעט אפשר להגיד שתורה שבכתב היא סיכום של תורה שבעל פה. היא תמצית של תורה שבעל פה. ולכן אנחנו צריכים לדעת את זה גם היום לגבי הדברים שמודפסים. העיקרון הזה לא השתנה. אבל לכאורה צורת הלימוד השתנתה. במקום שאנחנו נלמד בעל פה, אנחנו יכולים את הכל לפתוח. היום בכלל יש מחשבים. אתה רוצה לדעת איפה דבר כתוב? אתה מתקתק, לוחץ על כפתור, הנה, כתוב. לא צריך לזכור בעל פה. אבל כל זה לא נכון. למה זה לא נכון? נכון שהיום המשנה כתובה. ומודפסת באלפי עותקים, אין שום בעיה, תלכו לארון ספרים, תוציאו משנה. עם פירושים. יש לכם גמרא, היום הגמרא בכלל מדפיסים עם פירוש של רב שטיינזלץ, עם פירוש של שוטנשטיין, כל מילה, אתה יכול להסתכל, מה פירוש המילה הזאת? מצוין. זה מקל על הלימוד. עדיין תורה שבעל פה היא בעל פה. אני אחזור על זה פעם שנייה כדי שיהיה ברור. תורה שבעל פה לא הפסיקה להיות תורה שבעל פה. מאז ימי משה רבנו עד היום עם כל הספרים המודפסים. למה? תראו מה כותב הרמב״ם. הרמב״ם יש לו מלבד, כן, יש לו שני חיבורים גדולים. יש לו את הספר משנה תורה, שזה פסקי הלכות, שמזה קראנו עכשיו את ההקדמה. יש לו פירוש על המשנה. גם שם יש הקדמה. בהקדמת הרמב״ם למשנה, הבאתי פה ציטוט קצר למטה, הרמב״ם מסביר בסוף ההקדמה שלו מה הוא הולך לעשות. מה זה הפירוש של המשנה? כותב הרמב״ם, ואחרי כן ראיתי לחבר חיבור במשנה דווקא, באופן מסוים, והרי הוא בסוף דברי אלה. כן, הוא הולך להסביר מה העקרונות של הפירוש. אבל קודם מסביר הרמב״ם, ואשר הביאני לזה, למה בכלל לכתוב פירוש של המשנה? לפי שראיתי, התלמוד עושה במשנה מעשה אי אפשר לשום אדם להשיגו בהקש לעולם. כלומר, הרי מה עושה הגמרא? הגמרא בנויה על המשנה, היא מפרשת את המשנה. גמרא, תלמוד, זה אותו דבר. גמרא בארמית, תלמוד בעברית, אותה מילה. הגמרא עושה במשנה משהו, מעשה, אומר הרמב״ם, עושה משהו במשנה שאף אחד לא יכול להבין לבד. מה זאת אומרת? לפי שהוא מביא עיקרים, עקרונות, ואומר לך שזו המשנה נבנתה באופן כזה וכזה, או שזו המשנה לשונה חסרה ושיעורה כך וכך, או שזו המשנה היא לפלוני ודעתו כך וכך, ועוד שהוא מוסיף מלשונה ומחסר ממנה. ומגלה תאמר. מה אומר לנו פה הרבה? כשרבי יהודה הנשיא כתב את המשנה, אנחנו לא נצליח להבין את המשנה שהוא כתב. עובדה. באה הגמרא ואומרת, אתם חושבים שאתם מבינים את המשנה? לא נכון. כדי להבין את המשנה באמת, צריך להוסיף מילים. מה פתאום להוסיף מילים? מה שכתוב, כתוב. אבל זה בדיוק העניין. חכמי הגמרא ידעו מה הפירוש האמיתי של המשנה. הם הרי המשיכו את הרצף של תורה שבעל פה. רבי יהודה הנשיא לימד את תלמידיו. ותלמידיו לימדו את תלמידיהם. כן, כבר תלמידי רבי יהודה הנשיא הם כבר מחכמי הגמרא. רב ורבי יוחנן למדו אצל רבי יהודה הנשיא. אז הם כבר התחלת חכמי הגמרא. והם העבירו הלאה לתלמידים שלהם וכך הלאה. הם יודעים בדיוק מה התכוון רבי יהודה הנשיא. ולכן הם אומרים רבי יהודה הנשיא כתב את המשנה בלשון מאוד קצרה. הרמב"ם כותב במקום אחר, רבי יהודה הנשיא הבין את מה שהוא כותב. הוא היה חכם גדול מאוד, בשבילו היה מספיק לכתוב בקיצור, בתמצית. אבל בשבילנו זה לא מספיק. אומרת הגמרא, אתה רוצה להבין נכון את המשנה, תוסיף כמה מילים. עכשיו אתה מבין מה כתוב. קודם לא הבנת. טעית בהבנה. עכשיו שהוספת כמה מילים, אז אתה מבין את המשנה בצורה הנכונה. נוסיף לך את המילים האלה, בסדר. קורה לפעמים. במילים אחרות, מי שכתב את התורה שבעל פה, לא כתב כתיבה עיתונאית. אנחנו היום רגילים לכתיבה עיתונאית. מהי כתיבה עיתונאית? זו כתיבה שגם ילד קטן יכול להבין את הכל. עיתונאי היום שכותב בצורה שאתה צריך לעבוד קשה כדי להבין אותו, לא ייתנו לו לכתוב בעיתון. היום העיקרון הוא, הכל צריך להיות גלוי, מובן לכל אחד, לא צריך בכלל להתאמץ כדי להבין. זה צריך להיות ממש מובן ברגע הראשון. זה עוד כתיבה עיתונאית בעיתון מודפס. אם אתה מדבר על אתר אינטרנט, זה צריך להיות עוד יותר כך. אתה צריך לקצר במילים, אבל הכל צריך להיות מובן מיד. במילים אחרות, זו כתיבה שטחית. אם אדם כותב דבר מעמיק, צריך להתאמץ כדי להבין אותו. חכמי התורה היו מעמיקים גדולים. הם לא התכוונו לכתוב ספר שכל אחד יוכל להבין בלי מאמץ. הם התכוונו לעזור ללימוד תורה, כי אנחנו חלשים, לא מצליחים לזכור את הכל. אז הנה, בוא נעזור לך לזכור, נכתוב. אבל לכתוב את הכל? מילה במילה? מה פתאום? אין דבר כזה. אם אנחנו נכתוב את הכל, אתה לא תלמד. אתה רק תקרא. זה קודם כל. כן? הרמב"ם אומר, כפי שציטטתי לכם, רבי יהודה הנשיא היה חכם גדול. מה שהוא כתב בשבילו היה מספיק. הוא קרא, הוא מיד הבין. אבל אנחנו לא מבינים. אז צריכים להתעמק, צריכים להתאמץ. זה טוב להתאמץ. מה קורה כשאתה מתאמץ? אתה לומד בכתב או שאתה לומד בעל פה? עיקר הלימוד הוא בעל פה. הכתב רק מזכיר. רק נותן לך את הכלים להתחלת הלימוד. זה נכון לגבי המשנה. אני מביא פה את דוגמת המשנה, כי הרמב״ם מסביר פה, כן, מה קורה, למה המשנה נכתבה, כדי שלא ישכחו. אבל מצד שני הוא מסביר שהמשנה נכתבה בצורה שאנחנו לבד לא נצליח להבין אותה. זה נכון גם לגבי הגמרא. זה נכון גם לגבי הראשונים. זה נכון גם לגבי האחרונים. זה נכון אפילו לגבי ספרים שנכתבו בזמננו. אני זוכר לפני כמה שנים, ניגש אליי תלמיד עם שאלה בהלכה. הוא פתח לי את אחד הספרים הכי יפים ונפלאים וכתובים יפה שנכתבו בדורות האחרונים, ספר שמירת שבת כהלכתה. זה ספר פסיקת הלכה שהיום כולם סומכים עליו, אמנם הוא כותב רק לפי מנהג האשכנזים, אבל סומכים עליו מאוד מאוד. היה תלמיד חכם מאוד גדול, והרב שלו היה הרב שלמה זלמן אוירבך, והוא סמך עליו. טוב. והיהודי הזה פתח לי את הספר ואמר, הנה, תראה, פה כתוב כך וכך. ומהמילים שלו אתה יכול לדייק שבשאלה שלי צריכה להיות הלכה כך וכך. אמרתי לו, לא, הדיוק שלך לא נכון. ואני, מה פתאום? למה הדיוק שלי לא נכון? תסתכל במילים. אתה רואה שזה הגיוני. אמרתי לו, זה הגיוני מאוד. דייקת יפה, אבל אתה לא מבין מאיפה השמירת שבת כהלכתה לקח את המילים שלו. הוא לקח את המילים שלו מהשולחן ערוך. והשולחן ערוך כתב את ההלכה על פי הגמרא. וכיוון שאני למדתי את הגמרא הזאת, אני יודע שהדיוק הוא לגמרי אחרת ממה שאתה הבנת. הבנת לא נכון. לא אשמתך. אתה לא יכול לפסוק הלכות בצורה כזאת. אי אפשר לפסוק הלכות מתוך ספר קיצור הלכות. אפשר, מה שכתוב, כתוב. בשביל זה הספר נדפס. אבל לדייק למה שלא כתוב, אי אפשר. אלא אם אתה יודע, נקרא לזה, את התורה שבעל פה. אתה יודע את המקורות של ההלכות, אתה יודע מתוך מה פסקו את ההלכות. זה כבר משהו אחר לגמרי. כלומר, אנחנו עושים לעצמנו חיים קלים יותר. קודם כל, אנחנו רוצים שלא נצטרך בבת אחת לזכור את הכל. כפי שאמרתי, יש תלמידי חכמים גדולים שיודעים בעל פה בצורה נפלאה. אני זכיתי, ברוך השם, לשאול הרבה פעמים את הרב מרדכי אליהו זצ"ל שאלות בהלכה. לפני שהוא נהיה רב ראשי, הייתי הולך אליו באופן קבוע לשאול אותו שאלות בהלכה, היה לו יותר זמן. כל הפעמים שאלתי אותו ושאלתי אותו, אני לא יודע כמה פעמים, פעמים רבות שאלות בהלכה, כל פעם הוא ענה לי על כל הלכה ששאלתי אותו בעל פה. הוא לא פתח ספר. הוא ידע בעל פה גם את ההלכות וגם מה לענות במקרה כזה ומה צריך להיות במקרה כזה וכך הלאה. פעם אחת אני זוכר שהוא פתח ספר, הוא רצה לבדוק מה מנהג האשכנזי. בדרך כלל לא ידע מה מנהג האשכנזי, ידע שאני אשכנזי, והוא פסק לי לפי מנהג האשכנזי. אבל פעם הייתה שאלה מאוד מסובכת שהוא רצה לבדוק, פתח ספר. כל שעה פעמים הוא פסק לי בעל פה. ידוע, תלמידי חכמים גדולים יודעים בעל פה המון המון המון. אבל אנחנו אנשים קטנים. אז טוב לנו שיש לנו את זה בכתב, ועוד דבר בכתב. עכשיו, כשאנחנו יושבים ולומדים, אנחנו לומדים בכתב, אבל עיקר הלימוד הוא ההסבר בעל פה שמה שיש בכתב. מה זאת אומרת הסבר בעל פה? זה עיקרון שצריך להבין אותו. אני, כדי להבין את העיקרון הזה עוד יותר, אני הבאתי לכם גמרא מאוד מעניינת. יש משנה במסכת סנהדרין שמדברת על סדרי הדיינים, סדרי הדין. ויש הבדלים מהותיים בין סדרי הדין בדיני ממונות, דין רגיל ששני יהודים יש להם בעיה כספית, לבין סדרי הדין בדיני נפשות. כשהיה סנהדרין, היו דנים דיני נפשות, שלפעמים יש עונש מוות, חס וחלילה. אבל קורה, צריך לדון. אז המשנה מדברת על סדרי הדין, והיא אומרת שיש הבדלים בין דיני ממונות לדיני נפשות. אחד הדברים המיוחדים בדיני נפשות, זה שכשצריך לדון בן אדם ולחייב אותו עונש מוות, אז לא מסיימים את הדין באותו היום. מתחילים לדון ביום אחד, וממשיכים את הדין ביום אחר כך, ורק אז סוגרים את העניין ואומרים, הוא חייב. אם רוצים לזכות אותו, אפשר לזכות אותו באותו היום. אבל אם רוצים לחייב אותו, צריך לסיים את הדין ביום אחרי. לא פשוט לחייב בן אדם בעונש מוות. אומרת המשנה, לכן לא דנים ביום שישי. שבת, אי אפשר להמשיך את ה... ולחייב אותו בעונש מוות, לא דנים בשבת. אז הגמרא דנה על דברי המשנה הזאת, ושואלת, רגע, מה הבעיה לדון ביום שישי? יש כל מיני אפשרויות. לדוגמה, אומרת הגמרא, אפשר לדון אותו, להתחיל ביום שישי, ואם רואים שרוצים לחייב אותו עונש מוות, אז נגמור ביום ראשון. מה הבעיה? והבעיה היא שצריך פה לשבת במתינות, לחכות, ויום אחר לסיים את הדין. אז נתחיל ביום שישי, נגמור ביום ראשון. זה נמצא בגמרא שיש לפניכם, 10 שורות מתחתית הגמרא, 11 שורות. אומרת הגמרא, נידייני במעלה שבתא, מעלה שבתא ערב שבת, יום שישי, ונגמור את הדין בחד בשבתא. למה שלא נעשה דבר כזה? עונה הגמרא, מינשו טעמיו. מינשו זה ישכחו את הטעמים. בין יום שישי ליום ראשון, הרבנים הגדולים האלה, החכמים הגדולים, עלולים לשכוח את הטעמים שהם למדו, הם עסקו פה בפסיקת הלכה. אומרת הגמרא, אף על גב, דשני סופרי הדיינים, עומדים לפניהם וכותבים דברי המזכים ודברי המחייבים. יש, כמו שיש היום, מזכירות, כן, יושב שם, בבית דין, יושב שם סופר, יושבים שני סופרים, וכל מה שהרבנים אומרים, הם כותבים. אז למה שישכחו? שיסתכלו בפרוטוקול, ויזכרו. אומרת הגמרא, אף על פי כן, נהי, אמנם, דבפומה כתבין, מה שבפה, פומה זה פה, מה שבפה הם כותבים, מה שהם אמרו בפה, אבל ליבה, דה אינשי, אינשי. הלכך לא אפשר. כלומר, מה שהם אמרו, הסופרים כותבים. אבל מה שהם חשבו, מה שהיה להם בלב, הסופרים לא יכולים לכתוב. אומר רשי, תראו, בצד ימין, למטה, ליבה, דה אינשי, אינשי. ליבה דאינשי לא כתבה. מה שבלב של אדם אי אפשר לכתוב. ואף אגב שזכור לו ליסוד הטעם, ודאי שהרב הזה זוכר מה שהוא אמר, אבל נשכח מליבו יישובו לטעמו, ואין יכול ליישבו לתת טעם הגון כבראשונה. כלומר, אנחנו מעוניינים הרי שהדין הזה יתברר עד הסוף. והם ישבו ועסקו בדיון מאוד מאוד רציני ביום שישי. אז אומרים, תמשיכו למחרת. מחרת זה שבת. בינתיים, באמצע בשבת, למדו דברים אחרים. ביום ראשון, כבר צריך להתחיל את כל העניין מחדש. טוב, אם אתה מתחיל את כל העניין מחדש, אז אל תתחיל ביום שישי. תתחיל ביום ראשון, תגמור ביום שני. אבל למה לא להמשיך את הדיון משישי לראשון? לא. ההבנה העמוקה של הדברים היא לא נמצאת במילים. זה משהו הרבה יותר עמוק מהמילים. משהו שלא יכול להיות כתוב. תכתבו, תגידו לסופרים, שיבוא כל דיין, יגיד לסופר את כל מה שהוא רוצה להגיד. זה לא מספיק. מה זה אומר? זה מסביר לנו קצת מה קורה כשלומדים באמת לימוד גמרא ברמה גבוהה. כל אחד, ברוך השם, בעם ישראל היום הולכת ומתפשטת לימוד הגמרא, האמת היא שכל יהודי צריך לדעת לומר גמרא. אמרנו קודם, היום זכינו בדור הזה, יש לנו גמרא עם פירושים, כל מילה מוסברת. יפה. כל מילה מוסברת. הרעיון לא מוסבר. כי אי אפשר. רעיון הוא דבר מופשט. רעיון הוא דבר שאתה צריך מסביבו. אתה צריך בסיס, ואתה צריך הסברים, ואתה צריך לדעת איך זה מתייחס לפה, ואיך זה מתייחס לשם. זה לא עניין טכני, זה עניין של הבנה מעמיקה. זה עניין שיכול להיות שהרב הזה פוסק הלכה על סמך דברים שהוא למד במשך שנים. וכל מה שהוא יסביר וישים במילים והסופר יכתוב, זה רק מה שאנחנו קוראים קצה הקרחון. יש לו מאחרי זה הסברים מאוד גדולים שהוא לא יכול להגיד את הכל. ואפילו אם הוא יגיד, זה לא יסביר את הכל. הוא עלול לשכוח איזושהי נקודה בין יום שישי ליום ראשון. זאת אומרת, תורה שבעל פה היא עדיין בעל פה. אדם שרוצה ללמוד גמרא בצורה אמיתית, לא יכול לקחת לבד גמרא עם הפירוש הכי רחב שיהיה, ולהגיד, הנה, הכל בסדר, אני לא צריך רב. כתוב לי. לא. בלי רב, אתה לא מבין. בלי הסבר בעל פה, אתה לא יכול ללמוד עד הסוף. אז יש שלבים, בסדר. בן אדם אומר, הוא קיבל שיעור, ואחר כך הוא חוזר הביתה, ויש לו את הגמרא, ויש לו את הפירושים, הוא יושב וחוזר ולומד וקורא בפנים, נפלא. אין לו רב מספיק זמן לשבת איתו כל היום. אבל בלי ההסבר של הרב, הוא לא יגיע להסבר האמיתי. אני יכול להגיד לכם את זה מניסיון. כן, במכון מאיר, עם כל הפירושים וכל האמצעים שקיימים היום וכל הדברים, אתה רוצה להתחיל לשבת עם תלמיד ולמוד איתו גמרא, יכול להיות שהוא אדם גאוני ונפלא, והוא יושב וקורא ומכין, ואז הוא בא אליך ואתה אומר לו, שמע, הכנת נפלא, והכל טוב, אבל לא הבנת נכון. אבל קראתי! זה כתוב בפנים. מה שכתוב, כתוב. אבל לא הבנת נכון. וזה קורה פעם אחרי פעם. אז מה, מה עם התלמיד המסכן? תיקנת אותו. הוא מבין קצת יותר. אחר כך הוא ייתה עוד פעם. אתה תתקן אותו עוד פעם. הוא יקשיב לך, ואתה תבנה, ואתה תסביר לו, ואתה תראה לו, ואתה תדגים לו. ולאט לאט מתוך הקשר בין תלמיד לרב, הוא יתחיל להבין לבד. איפה ההבנה הזאת נמצאת? במה שכתוב? לא. היא לא נמצאת בכלל במה שכתוב. אם היא הייתה נמצאת במה שכתוב, הוא היה מבין לבד. היא נמצאת שם, אבל היא מובנת רק בעזרת תורה שבעל פה. זה היה נכון בימי רבי יהודה הנשיא על המשנה. זה היה נכון בימי הרמב״ם, שבגלל זה הוא היה צריך פירוש למשנה. וזה נכון בזמננו על כל הספרים, ועל כל החיבורים, ועל כל מה שיש. כן? כל הספרייה כולה. שכמה שהיא כתובה, עדיין התורה שבעל פה היא בעל פה. וזה עיקרון מאוד חשוב. זה עיקרון שיש בו כמה יסודות חשובים. יסוד אחד זה מה שאנחנו כל הזמן אומרים. התורה עיקרה, תורה שבעל פה. ככה הקדוש ברוך הוא נתן אותה למשה בהר סיני. ראינו את הדוגמה של הרמב״ם. בפסוק כתוב, בסוכות תשבו שבעת ימים. ארבע מילים. מה זה סוכה? איזה גודל מינימלי, איזה גודל מקסימלי, ממה עושים אותה, מה זה לשבת, מה אתה צריך לעשות בתוך הסוכה, מה מותר לך לעשות מחוץ לסוכה, מי צריך לשבת. כל הדברים האלה לא כתובים בפסוק. מאיפה אנחנו יודעים אותם? הקדוש ברוך הוא אמר למשה רבנו את כל ההלכות האלה. אלה הלכות בסיסיות, זה לא משהו שפסקו בדורות יותר מאוחרים. הקדוש ברוך הוא אמר למשה רבנו, סוכה היא כזאת, מבנה כזה, עם שכח כזה, גודל מינימלי כזה, גודל מקסימלי כזה. מה צריך לעשות בתוך הסוכה, מה מותר לעשות מחוץ לסוכה, כל ההלכות. הרי מי, מעמד הר סיני היה בסיוון, מי חודש תשרי שאחרי זה, עם ישראל ישבו בסוכות. משה רבנו לימד אותם את ההלכות. שנה אחרי זה הם שוב ישבו בסוכות, שנה אחרי זה הם שוב ישבו בסוכות. ממעמד הר סיני עד ימינו אנחנו יושבים בסוכות ואנחנו יודעים את כל ההלכות. פתאום יבוא עם הלכה חדשה, טוב, זה דבר שצריכים הרבנים לפסוק. איך הם פוסקים? שוב על פי יסודות תורה שבעל פה. אין? למה יש הלכות חדשות? מישהו המציא בחוץ לארץ פטנט. בארץ ישראל פחות קורה שיורד גשם בסוכות, אבל זה פחות בעיה. יש מקומות בחוץ לארץ שכל הזמן יורד גשם בסוכות. מה יעשו? אז מישהו המציא המצאה, סוכה שיש בה סכך עם תעלות בתוך הסכך. והתעלות חופפות, כך שכל הגשם שיורד יזרום החוצה. אבל יש רווחים גם בסכך. בקיצור, הוא ניסה להמציא פטנט עם הסכך הזה, שמצד אחד זה סכך, מצד שני לא יורד גשם בסוכה. כשר או לא כשר? טוב, אבל הם צריכים לפסוק. יש על זה דיונים. זה חידוש. צריך להבין על פי כללי ההלכה, האם הדבר הזה כשר לסוכה או לא כשר לסוכה. אבל כל שאר הלכות סוכה, אנחנו למדנו, אז היום חלק גדול כתוב, אבל למדנו בעל פה. אתה רוצה להבין את המהות, אתה צריך ללמוד בעל פה. אתה צריך להבין איך לפסוק הלכה, אז אתה לומד בעל פה, ועוד רבנים לומדים בעל פה, ועוד רבנים, והגדולי הרבנים, מתוך שהם מבינים כל כך טוב את התורה שבעל פה של סוכה, אז הם פוסקים גם בהלכות חדשות. אז המרכז של התורה הוא התורה שבעל פה. הגוף הגדול של התורה הוא התורה שבעל פה, שחלק ממנה היום כתוב. זה דבר אחד. דבר שני, אמרנו שתורה שבעל פה, פירוש הדבר שאנחנו לומדים תורה. אנחנו עובדים על תורה. לכן הקדוש ברוך הוא נותן לנו תורה שבעל פה, ואנחנו מברכים כל יום, ברוך אתה השם נותן התורה, כי הקדוש ברוך הוא זיכה אותנו שאנחנו נהיה פה ונחיה את הדבר הזה. לא רק נחיה במעשים, אלא נחיה בלימוד. זה עדיין נכון היום. אתה לא סומך על זה שיש לך במחשב את הכל, יש לך שש שלם במחשב, תלחץ על כפתור, תדע איפה זה כתוב. מה זה עוזר לי לדעת איפה זה כתוב? אני צריך להבין את זה, אני צריך לדעת את זה, אני צריך ללמוד את זה. בסדר, זה יכול להיות גם במחשב. ממילא זה בארון ספרים, זה במחשב, אבל זה לא מספיק לי שזה מונח בארון, אני צריך שזה יהיה אצלי. לכן הגדולי הרבנים, אף פי שהספרים, ש"ס כבר הרבה דורות מודפס, אבל הם יודעים ש"ס בעל פה. למה? כי הם לומדים אותו כל כך הרבה, שממילא יודעים אותו בעל פה. כי הם חיינו באורך ימינו. כל היום וכל הלילה הם לומדים. מה עוד צריך להבין פה? צריך להבין פה שהיסוד של תורה שבעל פה, היסוד של התורה, היסוד של הקשר שלנו עם הקדוש ברוך הוא, ממעמד הר סיני עד היום, הוא במסורת החיה שאנחנו לומדים איש מפי איש עד משה רבנו. משה קיבל תורה מסיני, הוא מסורה ליהושע, ויהושע לזקנים, וזקנים לנביאים, וראינו שהרמב"ם מונה פה 40 דורות ממשה רבנו עד לסוף הגמרא, רבינה ורבשי, וכך הלאה השרשלת ממשיכה. גם היום, רק כך אפשר ללמוד. רק רב שלמד מרב, שלמד מרב עד משה רבנו. אחרת זה לא תורה. וזה שייך באמת ליסוד חשוב. כן? איך לומדים תורה שבעל פה? גם היום, רק בישיבה, רק מפי רבנים שבאמת למדו כך, ואז התורה ממשיכה בתוכנו. ואם לא, אז זה לא תורה, כי עלולה לי, יכול להיות פספוס. מאיפה, מי שלא למד מרבנים, מאיפה הוא יודע? הוא למד מהספרים. טוב, ראינו, את הספר אפשר להבין לא נכון. לא הכל נמצא בתוך מה שכתוב. חן זה עיקרון מאוד חשוב שמובא שם בפרקי אבות, כבר בפרק הראשון של המסכת, עשה לך רב. אדם צריך רב. זה בעזרת השם בשיעורים הבאים, נרחיב גם כן בנושא הזה של עשה לך רב. כי צריך להבין את המשמעות של עשה לך רב. את המציאות הזאת של עשה, איך עושים רב, איך מתנהגים כלפי רב, איך לומדים מהרב, איך ממשיכים הלאה את כל העניין הזה של תורה שבעל פה. תורה היא מסורת. תורה היא רצף. תורה היא תורה שחיה בתוך הלומדים. כשגדולי החכמים, באמת, כמו שאמרנו קודם, גדולי החכמים לומדים את התורה כל היום וכל הלילה, הם חיים את התורה. עד כדי כך שאפשר להגיד על תלמיד חכם גדול, זה ספר תורה חי. תראה אותו. אתה תראה את ההנהגות שלו, אתה תשמע את המילים שלו. אתה מבין שהוא חי את התורה כל רגע ורגע. אז זה באמת הגדלות של עם ישראל. וכשאנחנו לא זוכים, טוב, לא כל אחד לומד ישירות מגדולי הרבנים, אבל לומדים מהגדולים. דרך הצעירים יותר, דרך הקטנים יותר, דרך הבינוני, כן? מהגדול לבינוני, מהבינוני לקטן, מהקטן אלינו, אנחנו קטני קטנים, אבל אנחנו זוכים להמשיך את אותה תורה. אם אתה מחובר לאותה תורה, אז למעשה אתה מחובר להר סיני. משה קיבל תורה מסיני, זה מה שאומרים לנו חז"ל בתחילת פרקי אבות. למה אומרים את זה? משה קיבל תורה מסיני, אנחנו לא יודעים, זה כתוב. כתוב בפסוקים. לא, אבל החידוש הוא בהמשך. משה קיבל תורה מסיני, הוא מסרה ליהושע, ויהושע לזקנים, וככה המשנה ממשיכה דור אחרי דור אחרי דור. אז פירוש הדבר גם אחורנית, אם אתה לומד מגדולי החכמים, כמו שאמרנו, אתה אולי לא גדול, טוב, אתה לומד ממישהו קטן, שלומד ממישהו בינוני, שלומד ממישהו גדול, הוא למד מהגדולים שקדמו לו, והוא למד מהגדולים. אז אתה למעשה, אתה לומד תורה שניתנה בסיני. אתה תורה שמשה רבנו קיבל מסיני. נפלא, זה מה שהקדוש ברוך הוא רוצה, זה הזכות הגדולה של עם ישראל, שבחר בנו מכל העמים ונתן לנו את תורתו. ברוך אתה השם, נותן התורה, נותן תורה לעם ישראל. אבל אם חס וחלילה אתה מנסה ללמוד את התורה הזאת לבד, אתה מנסה לבוא ולהגיד, אני אקח את זה לבד ואני... קורה לנו לפעמים, לצערנו. אני זוכר תמיד שבא למכון מאיר, והוא בחור נפלא וטוב, והוא רצה כל כך ללמוד תורה ולהיות ביהדות ולקיים והכל. אבל מה? לא שאל אותנו מה ללמוד. והתיישב לבד, התחיל לקחת ספרים ולקרוא אותם. לפעמים היו לו שאלות, הוא בא אלינו. אבל זה היה שאלות מתוך שהוא למד את מה שהוא רצה. כל הלימוד שלו לא מודרך, לא מתואם, הוא לא לומד מרב. זה שישאל את הרב כמה שאלות, זה יפה, אבל זה עצם הלימוד, הוא לא מרב. כשהרב מתחיל והרב נותן שיעור, והתלמיד אחר כך בא ואומר לרב, טוב, מה ללמוד הלאה? להכין משהו לשיעור הבא? מה ללמוד לבד? והרב נותן לו הדרכות, אז זה משהו אחר. אבל כשבן אדם מחליט על הכל בימים בעצמו, זה עיקרון גדול וחשוב שלימד אותנו רבי יהודה הלוי בספר הכוזרי. רוצים לעבוד את הקדוש ברוך הוא? עובדים את הקדוש ברוך הוא על פי מה שהקדוש ברוך הוא אומר. פשוט? לא, לא פשוט. כי יש הרבה יהודים טובים שאומרים, אני רוצה כל כך לעבוד את הקדוש ברוך הוא, איך אני אעשה את זה? אני אלך, אני ארקוד. הקדוש ברוך הוא אמר לך לרקוד? לפעמים כן, לפעמים לא. אבל אתה עושה בהתנדבות, אתה עושה משהו לבד. מישהו אחר בא ואומר, אני רוצה לעבוד את הקדוש ברוך הוא, אני עצום. כתוב לך לעצום? כתוב לעצום ביום כיפור, לא כתוב לעצום עכשיו. כשאתה עושה את הדברים לבד, זו לא עבודת השם. זה החלטה אישית שלך. בהחלטות אישיות, עם כל הכבוד וכל ההתנדבות, אתה לא מגיע לקדוש ברוך הוא כך. אתה אומר, אני מתאמץ כל כך, אני רוצה כל כך, יפה. היו בעולם הקדמון אנשים שהתאמצו מאוד. אפילו נתנו את הבנים שלהם לקורבן לקדוש ברוך הוא, חס וחלילה. זה טוב? זה גרוע מאוד. היו אנשים שעשו דברים לא כל כך גרועים, אבל גם אפילו דבר טוב שאתה עושה, אם הוא לא על פי הציווי האלוקי, אתה לא מגיע כך לעבודת השם. זה העיקרון יסוד שספר הכוזרי מלמד אותנו. כך עובדים את השם, על פי מה שהקדוש ברוך הוא אומר. איך אנחנו יודעים מה הקדוש ברוך הוא אומר? יש תורה. מהי תורה? תורה שנמסרת דור אחרי דור ממשה רבנו. אם אדם לומד לבד, אז הוא מתחיל לעבוד לבד. אם אדם לומד לבד, הוא מסתמך על ההבנה שלו, על הדעות שלו, על הכיוונים שלו. זה לא עבודת השם. אז מכאן אנחנו מגיעים למעבר המהפכני, כפי שלמדנו בהתחלת השיעור, מתורה שבעל פה, שהיא כולה בעל פה, לתורה שבעל פה שבימינו, שקצת מטעה אותנו לפעמים לחשוב שהתורה שבעל פה היא בכתב, היא לא בכתב, היא מופיעה עם הרבה מאוד דברים כתובים, ועדיין יסודה ועיקרה, כפי שלמדנו היום, בעל פה, וצריך לדעת באמת איך לומדים אותה, איך ממשיכים את התורה שבעל פה האמיתית, וזה בעזרת השם אנחנו נעריך יותר ונרחיב יותר בשיעורים הבאים, מהי תורה שבעל פה בימינו. עד כאן להיום.